מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד.
היי, ערב טוב, ברוכים הבאים, אנחנו בפודקאסט מספר 291 של רוורסים פלטפורמה. התאריך היום הוא ה-12 לינואר 2016, ואנחנו מקליטים מהבית של אורי, יחד עם עידו רן. מה נשמע?
בסדר גמור, אהלן.
ברוך הבא, היי אורי.
אהלן.
אז עידו כבר היה כמה פעמים בפודקאסט שלנו, והיום אנחנו הולכים לדבר על רסברי פאי. אז בוא תציג את עצמך רגע, ואז נתחיל לדבר על הנושא שלנו.
אני דורן, עובד כבר שנים רבות בתכנות, ותכננות שנים רבות קדימה. היום אני עובד בחברה שנקראת סיבו, בונה פלטפורמה לפיתוח מוצרי IoT.
זהו. אוקיי, סיבו, נדבר עליה גם, עליה גם בסוף. אז רסברי פאי, אני מניח שכל אחד כמעט שמע את השם הזה, בטח לא מעט אנשים גם יש כזה בבית. בשתי מילים, מה זה? מה זה רסברי פאי?
מבטיח לך שהבן שלי עכשיו ראה אותו פעם ראשונה.
אורי, זה בגלל שאתם בית של לואו-טק.
אז רסברי פאי זה מחשב ב-20 דולר, מחשב שלם שיכול לעשות הכל מלהראות וידאו, ללהשמיע מוזיקה, ללעשות חישובים. ובעצם פתח פתח להרבה הוביסטים ומתלהבים שיכולים לעשות הכל במחיר מאוד מאוד נגיש.
אז מחשב ב-20 דולר, ותכף גם נדבר על המחיר, כי גם פה יש חדשות. אבל בעצם אנחנו מסתכלים עליו עכשיו, וזה נראה כמו איזשהו לוח ירוק עם כמה יציאות, כלומר, זה לא כל כך מזכיר מחשב. אז אין לזה מקלדת, אין לזה מסך, אי אפשר לטעום אותו. אז איך זה בעצם עובד? כלומר, איך מפעילים?
תואם לשום דבר.
כן. אז איך בעצם מפעילים אותו?
אז הוא באמת מגיע ערום לחלוטין, מה שנקרא OEM, בלי קופסה ובלי קבלים. יש לו יציאות של HDMI ושל USB ויציאת אודיו ויציאת GPIO, זה הרימה של הפינים שנמצאים פה בצד. ובעצם אם מחברים אותו, ויש לו כמובן SD card שעליו נמצא... נמצאת מערכת ההפעלה, הוא יכול להריץ כמה גרסאות של לינוקס שנבנו במיוחד בשבילו. אם מחברים אותו למסך בעזרת ה-HDMI ומחברים מקלדת ועכבר עם הקבלים של ה-USB, אז מקבלים בדרך כלל מה שנקרא NOOB, New Out of Box Software, שאתה מחבר אותו למסך ולמקלדת ומיד אתה יכול להתחיל לעבוד.
אז יש לו פה... זה גם, הקומפוננט הזה, זה גם מציאת וידאו.
נכון, לגרסאות מסוימות יש גם מציאת וידאו קומפוזיט.
אוקיי.
אוקיי, והדגם שאנחנו מסתכלים עליו עכשיו, הוא בערך, אני צילמתי אותך איתו, אז נשים את זה גם בפייסבוק, הוא בערך בגודל של כמה? 5 סנטימטר על 10 סנטימטר?
כרטיס אשראי כזה.
כן, בכרטיס אשראי אולי קצת עבה, אבל כל דבר צריך להיות היום בגודל של כרטיס אשראי, אז למה לא?
כן, ב-20 דולר אפילו לא צריך כרטיס אשראי.
כן, כן. כסף קטן. יותר קטן משטר של 20 דולר. אוקיי, אז למה זה כל כך מעניין? כלומר, מה? המחיר זה מה שמעניין פה? מה עושה את זה לגיקים במחשב הזה?
אז כמה דברים. קודם כל, המחיר זה בהחלט פקטור מאוד חשוב, כי אפשר, בוא נגיד, בסביבות ה-50 דולר לקבל הכל, כולל הקבלים והקופסה, ואפילו יש סטארטר קיט שאתה מקבל איתם כל מיני רכיבים כמו חיישן טמפרטורה וחיישן ולדים וכפתורים, ובעצם אפשר להתחיל לבנות כל מיני מוצרים ופרויקטים. בדרך כלל משווים אותו לדברים כמו למשל ארדואינו, שזה מיקרו קונטרולר, שזה משהו שלא מריץ מערכת הפעלה. היתרון של הרסברי פאי זה שבגלל שהוא CPU ובגלל שהוא מריץ לינוקס, אז הוא מאוד נגיש, כי אפשר להשתמש למשל בפייתון.
ואפשר להתקין עליו Node.js, ועוד הרבה דברים אחרים.
בדיוק.
הוא בעצם גנרי לגמרי.
בדיוק, הוא מריץ גרסאות של לינוקס, כמו ארק לינוקס ורסביאן, שהותאמו פשוט למעבד שלו, זה מעבד המעבד הזה מריץ לדעתי 700 מגה הרץ, ובעצם יכול להריץ כל אפליקציה כמעט שחושבים עליה היום, שרת ווב או אפליקציה שמתחברת לאינטרנט. בנוסף לזה יש לו מעבד שיודע לפרוס וידאו, ולכן אני למשל משתמש בו כבר כמה שנים בתור הסטרימר, בתור מה שאני רואה את אותו טלוויזיה, הוא מריץ את התוכנה שנקראת קודי, שהייתה XBMC בעבר.
ברזולוציות גבוהות הוא מגיע ל...
HDMI 1080p, בהחלט.
תכנים חוקיים בלבד כמובן.
בהחלט.
ויש הרבה. אוקיי, אז בעצם אני זוכר שכשאנחנו היינו ילדים הייתה מין ערכת האלקטרונאי הצעיר כזה משהו בצבע תכלת עם כל מיני שערים לוגים וטרנזיסטורים שאפשר לחבר ולהלחים. אז זה, אני רואה את זה כמו ערכת האלקטרונאי הצעיר המודרני שאומנם עכשיו בכל רכיב יש CPU קטן או לא כל כך קטן, 700 מגה הרץ, זה לא כזה קטן, אבל נשמע כאילו בעצם הגימיק המשמעותי פה זה כל הדברים שאפשר לחבר מסביב, כלומר כל הדברים שאפשר לעשות מסביב לזה, כי זאת אומרת, זה שאפשר לקנות מחשב בזול, סבבה, אני חושב שאני הרשה לי לנחש, רוב האנשים שקונים את זה זה לא בגלל שחסר להם כסף, אלא אולי בגלל שהם רוצים לבנות דברים מעניינים.
והוא גם על פני מחשב גנרי, אין לו יתרונות.
נכון, זה בעצם לא מחשב גנרי, זה מחשב ספציפי. כלומר, למשל, אני חיברתי אותו בתור הסטרימר בטלוויזיה, אז הוא רק עושה סטרימינג, אם יש לי מחשב אחר שהוא עושה את ההורדות. הוא בכל זאת כאילו חזק, אבל לא עד כדי כך.
אני מבין שאין לו, אתה פה עם כמה? 8 ג'יגה?
נכון, אבל אין בעיה לחבר הארד דיסק חיצוני, ואז אתה כמעט לא מוגבל מבחינת נפח. הוא גם מחובר לאתרנט, אז אין בעיה להתחבר לנאס או לאיזשהו רכיב סטוריג' חיצוני.
מעניין, מגרסאות חדשות שלו באות גם עם וי-פיי?
אפשר לחבר לו וי-פיי דונגל ב-USB, ואז אין בעיה. כמובן שלסטרימינג תמיד עדיף לחבר ישר את הקבל, מניסיון, כושל, אני יכול להגיד. לרזברי פאי ספציפית אין וי-פיי out of the box, אבל זה באמת עוד $4 באי-ביי ויהיה לכם וי-פיי.
דרך אגב, אני דווקא כן עושה סטרימינג מעל וי-פיי בהצלחה, לא עם רזברי, עם קופסה של אנדרואיד קטנה, אבל זה עובד בסדר. כלומר, בדרך כלל מה שיותר איתי זה האתרים שבחוץ, או הרוחב פס מחוץ לבית, ולא בהכרח זה שזה וי-פיי. אז לא מזמן, בחודש האחרון, פורסם דגם חדש, שעשה כותרות.
כן, אז לפני באמת משהו כמו חודש, הם יצאו באופן די מפתיע עם דגם שנקרא Raspberry Pi Zero, שעולה $5.
$5 למחשב.
למחשב שמריץ...
זאת אומרת, בלי מקלדת, בלי מסך, אבל מבחינת עוצמת חישוב, יש שם לא מעט, וכן, כמו אף לפטופ לא התבייש בזה.
בהחלט. אז הוא, אין לו את החלק של המעבד של הוידאו, כלומר הוא פחות מתאים לדברים כמו לראות טלוויזיה, אבל הוא, יש לו, אם אני לא טועה, ליבה אחת של ג'יגה הרץ, ואני חושב שהוא כן מגיע עם וי-פיי בילט-אין.
אוקיי. והוא עולה $5. ואותו גודל, אני מניח, פחות או יותר.
הוא אפילו עוד יותר קטן, בגלל זה כל היציאות שלו זה מיני, יש לו מיני HDMI ומיני USB, והוא גם מכיל את מה שנקרא GPIO, את כל ה-General Purpose IO, אז אפשר גם ממנו לעשות את כל הפרויקטים המאוד מגניבים שעושים עם האחרים, וגם הוא מריץ לינוקס, אז גם כל הנגישות לשפות וכלים נשארה.
אז איך חברה כזו מצליחה למכור מחשב עם רכיבים לא טריוויאליים $5? מה, הם מפסידים על כל אחד מהם?
זאת שאלה מאוד טובה. האמת שאמרתי שהם יצאו במפתיע, כי יש מעבד אחר שנקרא צ'יפ, נשים אחרי זה את הכישורים, שהיה, אני לא זוכר אם הוא היה קיקסטארטר או לא, אבל הוא... יצא עם הצהרות שהוא עומד לצאת עם מחשב, עם וי-פיי בילט-אין, עם גם עם מעבד משהו כמו 1 ג'יגה הרץ, בלוטוס 4 BLE וחצי ג'יגה רם ב-$8.
כלומר, תוסיף $3, תקבל ספק יותר חזק.
כן, והם כאילו עקפו אותם בסיבוב, ממש יומיים או שלושה אני חושב לפני ההשקה של הצ'יפ, פתאום רזברי פאי יצאו עם הרזברי פאי זירו $5, מה שגרם משום על הצ'יפ לעלות $9, לא יודע למה. אבל...
זאת אומרת, זה הופך למוצר יוקרה עכשיו.
כן, משהו כזה. וזו שאלה מאוד טובה, איך הם מצליחים להגיע לכאלה מחירים.
שאלה מאוד שאותי מעניינת יותר, זה מי המשתמשים העיקריים? למי בעיקר זה מיועד? וקצת נגדנו ב-IoT, אבל האם זה מיועד בעיקר ל-IoT, או ל-General Purpose, או משחקים של אנשים שרוצים לשחק בזה?
זו שאלה טובה. יש מגוון של, אפשרויות. אני יודע בוודאות ממני ומאנשים אחרים שדחפתי להם את זה, וגם אנשים באינטרנט שהרבה מאוד משתמשים בזה בתור הסטרימר. זה פשוט ממש נוח וזול. אתה ממש יכול לקנות באתרים כמו אדפרוט, או פשוט באי-ביי חבילה שלמה.
אני יודע שבאוטברן אנחנו שמים את זה מאחורי טלוויזיות, ששמות במשרד מוניטורינג.
בדיוק, אז זה קטן, זה נוח, אפשר לתלות אותו ממש עם או חצי בורג או צלוטאפ.
כן, דרך אגב, יש לי חבר שיש לו סטארט-אפ שעושה משהו כזה, הוא בעצם מציג תמונות דיגיטליות על מסכים גדולים, מן הסתם, באמצעות רזברי פאי. והקטע המצחיק הוא שעשיתי לו דיזיין ריוויו, אז המפתחים שלו שהם פרילנסרים, לא ישראלים, החליטו שהרסברי פאי מספיק חזק, אז הסרבר שם. בעצם אין סרבר. כן. כל הסרבר נמצא על הרסברי פאי עצמו, והם פשוט מדברים אחד לשני בפיר טו פיר.
לא, אבל בגלל שאתה היום מריץ, אתה בעצם יכול להריץ בראוזר עליו, אז כאילו בתוך הבראוזר תשים את כל המוניטורינג, והוא יתעדכן לבד, והכל סבבה.
יכול להריץ עליו בראוזר וווב סרבר, או כל דבר אחר.
כן.
בהחלט, אז זה ממש, זה נוח, כי פה לא צריך להלחים, לא צריך לעשות שום דבר, וכל אחד שיודע התקנה מינימלית של לינוקס יכול לעשות את זה. יש מוצר שאני לא זוכר איך קוראים לו, נמצא שמלמד ילדים איך לעבוד עם מחשבים, לקחו בעצם רזברי פאי, הביאו אותו עם מקלדת ועכבר, והביאו תוכנה שמאפשרת לילדים להתחיל לעבוד עם מחשב ממש, תחבר פה, תחבר פה ותתחיל לעבוד. זה נגיש ונוח וכל אחד יכול לגשת לזה, אני מניח שבתי ספר יוכלו לאמץ את זה בקלות. חוץ מזה יש את כמובן תחום ה-Hobbyist ו-IoT, ששם מתחילים להתעסק בעצם עם ה-General Purpose IO, וזה החלק שהוא מאוד מעניין, אבל אני מניח שהוא נשתי, קשה לי להאמין שמשם מגיע הרווח הגדול.
כי אני מניח שלמי שעושה בקר השקעה לגינה?
כן, אז...
זה יותר פשוט?
אז זו שאלה טובה, כי זה כבר לדעתי מבחינת הטווחי מחירים ממש מתחרה במחירים של, גם של מוצרים מוכנים. מי שמעדיף, נגיד אני נהנה מההרכבה לא פחות מהתפעול, אז זה יכול להוות משהו נחמד מאוד לעשות.
דרך אגב, אמרת מקודם שארדואינו זה בקר וזה...
CPU.
CPU. אז מה ההבדל? מה ההגדרה?
MCU, שזה מיקרו-קונטרולר, הוא לא מריץ מערכת הפעלה. הוא בדרך כלל חלש יותר מבחינת כוח העיבוד. מה שלא אומר שהוא איטי, זאת אומרת, הוא יכול לעשות פעולות יותר מדויקות, בגלל שהוא לא מריץ מערכת הפעלה, אז אפשר להגיע לרמת דיוק מאוד גבוהה בכתיבת הקוד, של ממש, אם צריך לרדת עד לפקודות אסמבלר של מדידה מדויקת, זה מאוד חשוב ברכיבים מסוימים, עובדים עם מסכים או עם רכיבים שתלויים בזמן. החיסרון זה שצריך להיות עם מיינדסט מסוים שיש יותר למתכנתי פירמוור.
אוקיי, כלומר זה פחות או יותר תכנות של חומרה, במקרה של ארדואינו.
כן.
מבחינת הפריימוורק, כלומר, באיזה שפות תכנות מדובר, איך עושים את זה?
אז ארדואינו ספציפית עובד עם C++, עם איזושהי סביבה שקצת מסתירה ממך את הדברים המסובכים. הוא מגיע עם הרבה ספריות מאוד נוחות, עם דרייברים, בשביל לתפעל כל דבר כמעט שתרצה לחבר אליו, אז צריך לדעת בעיקר איך להדביק את הדברים, ולא חייבים להבין בדיוק איך עובד פרוטוקולים כמו I2C או SPI, שזה דברים שבדרך כלל לרוב המתכנתים פחות יוצא להיחשף אליהם. זה גם יותר קל לפשל, כי לא יוצאת לך הודעה ברורה שלא עשית משהו כמו שצריך, במקרה הרע עולה עשן, ובמקרה הלא טוב זה פשוט, ובמקרה הפחות רע זה פשוט לא עובד.
אז מה הופך אותו להיות מיקרו-קונטרולר ודווקא, זאת אומרת, יש לו, כי אם זה C++ שהיא שפה גנרית, יש לו שפת מכונה אחרת?
ה-C++ הוא אותו דבר, אבל זה שאין לו מערכת הפעלה, מאפשר לו להיות דטרמיניסטי ומדויק. ברגע שאתה עובד עם מערכת הפעלה, אז...
כלומר, זה פרוסס בודד, אני מניח שרץ, או אפילו לא פרוסס.
זה לופ, וואי לופ הכי פשוט בעולם.
כלומר, אין שם טיים שיירינג, כמו שיש במערכות הפעלה, אני מניח שה-IO עובד בצורה אחרת לגמרי, ואתה צריך כנראה להבין איך זה עובד.
אתה צריך ממש היכרות מעמיקה עם איך זה עובד, אין שום... לייר באמצע שיתווך בינך לבין
נכון,
לבין הקונטרולר.
יש דברים כמו, אני פחות מכיר את התחום הזה, אני יכול להגיד מה אני שומע, אבל יש דברים כמו למשל real time OS, ארטוס, שזה, קוראים לזה OS, אבל זה לא בדיוק OS, שכן מאפשר לך לעשות דברים שדורשים קצת יותר תזמון, שכן דורשים לעשות דברים שעובדים במקביל, וזה באמת גם דורש מיומנות יותר גבוהה. במיקרו-קונטרולר הפשוט, בארדווינו למשל, יש לך פשוט שתי פונקציות, פונקציה של סטאפ, שנקראת פעם אחת, ופונקציה של לופ, שנקראת לנצח. והפונקציה הזאת פשוט נקראת בקצבים שמתכנתים לא רגילים. אם בתור מתכנת דסקטופ אני רגיל במקרה הכי הכי קטן לעבוד במיקרו-שניות, או שם זה ננו-שניות, או שבלבלתי.
לא, לא, בסדר, בסדר. מיקרו זה מיליונית, וננו זה עוד פחות.
לדוגמה, עכשיו אני מנסה לעשות איזשהו פרויקט של לשלוט בשלט, במזגן שלי בעזרת השלט הרחוק, אז חיברתי אינפרארד לד לארדווינו, וממש צריך להפעיל אותו, להפעיל ולחבות אותו במיקרו שניות, שזה בעצם מה שקובע את הפקודה שאתה מעביר למזגן.
האוט מורס שעובר
בדיוק, זה משהו שאי אפשר לעשות עם מערכת הפעלה. זה פשוט אתה לא יכול להגיע לקצבים כאלה מדויקים.
אני לא יודע, הילדים שלי מזבזפים בטלוויזיה במיקרו שניות.
והדור הצעיר...
בגלל שהטלוויזיה זה מהירות האור, ופה אנחנו מדברים על משהו אחר. אוקיי, אז מה עוד קורה בעולם הרסברי? מה אנשים עושים איתו? מחברים אחד לשני, עושים קלאסטרים, פותחים את הדלת, מדליקים את הדוד? מה קורה שם?
מה הפרויקט הכי מגניב ברסברי פאי שראית?
אז האמת שאחד המגניבים זה באמת מישהו בנה איזשהו קלאסטר, שאני לא הצלחתי להבין עדיין מה המטרה שלו, מעבר להדליק לדים בצורה מאוד מגניבה.
חנוכיה.
נראה לי שזה היה הקלאסטר הראשון, חנוכיה.
תמיד זה נגמר בלדים בסוף. אז הוא ממש בנה קלאסטר של, נדמה שזה היה 14 או 15 רסברי פייז, ועוד רסברי פי אחד שמנצח על כולם ביחד. אז כמו שאומר, אני לא בדיוק בטוח מה זה עשה שם בסוף, אבל זה היה נראה מאוד מגניב מהווידאו.
או פופ-פופ, סינגל פוינט אוף פייליר, זה לא... איזה מין קלאסטר זה.
ואפשר לראות באתרים כמו אינסטרקטבלס למשל, שעושים שם דברים באמת מדהימים, למשל מכונה שמאכילה חתולים, מישהו שיש לו שני חתולים, אחד צריך אוכל מיוחד ואחד צריך אוכל רגיל, אז הוא שם להם RFID טאגס על הטאג, על הקולר, וזה פותח את האוכל המתאים לפי החתול שמגיע. השקיה וגינה עושים עם זה באמת דברים מדהימים. צעצועים לילדים, לוקחים כל מיני צעצועים ומחברים אותם מחדש לרסברי פאי, ואז אפשר לעשות דברים גם די מדהימים. אפשר גם לעקוב אחרי, לקבל אנליטיקס על הילד שלך.
אני מניח שזה גם, אני יכול לנחש שיש לא מעט חברות שכבר יתחילו, אולי כבר יתחילו לשלב רסברי פאי פשוט בתוך המוצרים שלהם, כי צריך שם איזשהו משהו ברוב המקרים, וזה כנראה מספיק זול כדי שיקחו אותו.
מעבר לזול, זה גם הרבה יותר פשוט לתכנת את זה, מאשר לתכנת איזשהו מיקרו-קונטרולר.
נכון, אז אם אפשר להסתדר עם, לחיות עם מערכת הפעלה, שבדרך כלל בהרבה מקרים זה אפשרי, אז זה באמת פתרון הרבה יותר נוח וזמין. הם אפילו יצאו עכשיו החברה שעשתה את רסברי פאי מאנגליה, אני קודם כל, אני חושב שאם אני לא טועה, הבחור שעשה את זה, ה-CEO שם, שברח לי השם שלו, קיבל תואר אביר, לכבוד ההצלחה.
אביר הפאי, אביר העוגות.
והם יצאו עכשיו עם כתבה שהם יאפשרו לחברות לעשות mass production של Raspberry Pi, כלומר, אם הן רוצות באמת לשלב את זה בקו המוצרים שלהם, הם יעזרו להם להוריד את הרכיבים שלא צריך, ולעשות התאמה של ה-PCB ל-mass production. נחיה ונראה אם זה באמת, אם זה באמת ביזנס.
כן.
יהיה לנו מיקסרים עם Raspberry Pi inside.
כן, ואני מניח שאתה לא מתכוון למיקסרים של עוגות.
לא, אני כן מתכוון למיקסרים של עוגות.
בסדר. טוב, אז אתה אומר, אתה עשית מזה סטרימר, גם יצא לך בעבודה להתעסק איתו, או עם ארדואינו, או עם דברים אחרים במשפחה?
אז אנחנו עובדים יותר עם מיקרו-קונטרולרים, ופחות עם CPUs. היה איזה רעיון להשתמש בו, אבל בינתיים זה עוד לא קרה. עם ארדואינו כן עשינו כמה פרוטוטייפים, אבל תמיד רואים, כשבאים לחבר שני מערכות אחת לשנייה, זה תמיד סיפור, לא משנה באיזה צורה שעושים את זה, אז אנחנו משתמשים בארדואינו באמת לדברים מאוד גולמים.
אוקיי, ואם החובב הישראלי רוצה להתחיל לשחק עם Raspberry Pi, מה הוא עושה? איפה קונים?
אז אני אישית הלכתי לאי-ביי ולא התאכזבתי. אני מציע שלמי שלא מכיר, שפשוט יקנה חבילה של Raspberry Pi עם הכבלים שצריך. צריך לשים לב שצריך כבל מיקרו-USB רגיל של אנדרואיד בשביל להפעיל אותו. אז יש חבילות שפשוט מגיעות עם הכבל של החשמל, כבר מותאם לשקע הישראלי. עם ה-SD card, עם התוכנה הדרושה, עם...
יש קבל. משווקים בישראל?
לא שידוע לי, וגם לא נראה לי שכדאי לשלם את התוספת רק בשביל... כן.
זאת אומרת, לא כדאי לקנות אחריות על מחשב $5.
לא.
נראה לי שהנקודה החלשה שפה זה פשוט דואר ישראל.
אבל... זה נכון. זה תיקחו בחשבון שיקח זמן. יש גם אתרים, מי שמשום מה לא אוהב eBay או רוצה משהו קצת יותר מסודר, אז יש אתרים כמו Adafruit, שזה אתר מאוד ידוע לרכיבים אלקטרונים, אז אפשר גם משם להזמין את הרסברי פאי, או Element 14, שזה משהו כמו המשווק המורשה שלהם בעולם.
אוקיי, דרך אגב, מאיפה השם, אתה יודע?
לא, האמת שאני קטונתי.
אוקיי, מעניין, חידה למאזינים. למאזיננו, האביר מאנגליה, מאיפה השם? טוב, ויש גם איזשהו מרקט פלייס של תוספים, של פריפרלס וכאלה?
אז כן, יש אפילו איזושהי חפיפה בין הרסברי פאי לארדואינו. הארדואינו, בגלל שיש לו מבנה נורא ספציפי, ויש לו המון שילדים. שילדים זה תוספים שאפשר לשים מעל, למשל, שילד שמוסיף וי-פיי, ושילד שמוסיף RF רידר, ובאמת אין שם גבול. אז יש אפילו אפשרות לחבר את ה-GPIO של הרסברי פאי לשילד שהופך להיות תואם ארדואינו, ומשם תחבר בעצם את כל השילדים הסטנדרטיים. יש, כמו שאמרנו, אפשרות...
אז שילד זה בעצם מתאם כזה.
שילד זה מתאם שמוסיף פונקציונליות, שמוסיף איזושהי יכולת שלא תצטרך להלחים אותה. זה הנקודה החשובה, והרבה מאוד מהרכיבים באים ממה שנקרא סולג'רלס, שלא צריך להלחים, כי הלחמה זה באמת עסק לצד יותר מקצוע.
הלחמה זה לחדשים.
אני הייתי מלחים פעם, וזה תמיד היה יוצא חצי קילו בדיל כזה. זה נורא מגניב לראות איך שהבדיל נעלם, אבל זה...
ואז שמים דבק פלסטי חם כזה, ויוצא לך כדור רגל.
זהו, חוץ מזה, יש את מי שבאמת רוצה לרדת לרמות קצת יותר גולמיות, אז יש לחבר רכיבים, אמרנו כמו, להתחיל מדברים פשוטים, כמו כפתורים ולדים, זה תמיד ההתחלה הכי טובה, ואז מגלים שלחבר כפתור ולד זה לא כזה פשוט, ומגלים כל מיני מושגים כמו פול-אפ ופול-דאון, שצריך קצת לזכר מה עושים באלקטרוניקה ומה זה מעגל חשמלי.
או איך עובדת מקלדת, או עכבר.
בדיוק. לי זה היה מאוד, מאוד מעניין ומאוד כיף, כאילו אחרי שנים של לעבוד בשפות מאוד עיליות, לבוא ולראות, לגלות שכפתור לחוץ במקלדת, זה לא פעולה כל כך פשוטה.
כן, אני נזכר שיש את השאלת רעיון קלאסי של מה קורה כשמקלידים בדפדפן google.com. כלומר, איזה פעולות קורות במחשב, ברשת, בחוות השרתים ובחזרה. שאלה קלאסית לרעיון, וכמובן שאפשר להיכנס לעומקים שונים בכל מקומות. ראיתי ריפוזיטורי בגיטהאב שבעצם בא ועונה על השאלה הזאת. זאת אומרת, לא בן אדם אחד בא וענה, אלא הרבה מאוד אנשים באו ותרמו את החלקים שלהם. אני הפסקתי איפשהו לקרוא בקטע של לחיצת הכפתור, אחרי כמה עמודים. כלומר, מה קורה כשלוחצים על הכפתור, איזה אינטראפט מגיע למערכת ההפעלה וכל זה, רק על זה יש כמה עמודים, ומשם כמובן זה ממשיך עוד הרבה מאוד.
אתה רואה ש-wisdom of the crowd הופך להיות קצת מתיש, כשהרבה אנשים מתחילים לשפוך את חוכמתם.
כן. אז בוא נדבר קצת על החברה שלך, אמרת שפה ושם יוצא לכם להתעסק בזה, מה אתם עוד עושים, ומה, בטוח שיש שם לא מעט דברים מעניינים, אז ספר לנו זה קצת.
אז בסיבו אנחנו בונים פלטפורמה שמאפשרת לחברות מוצר שהן לאו דווקא טכניות לבנות מוצרי IoT, שזה הגדרה קצת כללית, אבל זה בגדול מוצרים שמוטבעים בהם embedded רכיבים אלקטרונים, שבסופו של דבר גם יתחברו לאינטרנט, בישירות או בעקיפין, אבל יגיעו לאינטרנט.
עוזרים באיזה מובן? איזה שירותים נותנים?
זהו, אז המטרה היא לעזור, להגיע ממש מרעיון למס פרודקשן. אם דיברנו על ארדווינו, אז ארדווינו יש לו איזושהי תגרת זכוכית בעייתית, שהוא מצוין לפרוטוטייפ, אבל לא נראה שמצליחים להגיע איתו למס פרודקשן. אז בעצם אנחנו עוזרים מלהבין איזה רכיבים קיימים בכלל בשוק, מה הרכיבים האלה עושים, למשל אקסלרומטר, היום יש לנו בכל פלאפון, אבל זה עדיין נורא לבור לאנשים מה אפשר לעשות עם זה. הם שומעים אקסלרומטר, אז נשמע להם שזה מהירות, אבל זה לא. אז מה אפשר לעשות עם הרכיבים? כמה זה עולה? רוב התעשיות מאוד סנסטיב ומאוד רגישות למחיר, ונורא קשה להגיד מהתחלת המחיר, זה מין ביצה ותרנגולת כזה, לא נעשה אם לא נדע את המחיר, ולא נדע את המחיר אם לא נעשה. אז מנסים לשבור את המעגל הזה.
כן, כי כמובן יש הבדל בין מחיר מדף לבין מחיר בפרודקשן.
בדיוק, ויש גם מכפלות נורא נורא גדולות אחרי הייצור.
אז בעצם אתם יוצרים טולקיט, אתם יוצרים איזשהו workflow, מה בעצם המוצר שלכם בסופו של דבר?
אז אנחנו בונים פלטפורמה, אפליקציה וויביט שעוזרת להם לקבל נגישות לקטלוג של הרכיבים, ואז הם יכולים לבחור את הרכיבים, ואחרי זה בונים אפליקציה שתתחבר למוצר הזה, אז אנחנו מספקים גם סימולטור שיעזור לפתח את זה, כי לעבוד עם חומרה זה עסק שהוא לא פשוט, מגלים שהעולם הוא לא דטרמיניסטי, ואז לפעמים זה עובד ולפעמים זה לא עובד, ועד שאתה שם את האפליקציה, אז הסימולטור מאוד מקצר את התהליך, ובמידה ועברת את כל השלבים המורכבים האלה, אז עכשיו צריך להגיע לייצור, וזה באמת השלב הקשה, אז שם אנחנו משתמשים בידע שנרכש במשך הרבה שנים, של איך מייצרים מוצרים עם רכיבים אלקטרונים.
אוקיי, ואני מנחש שאתם מחפשים עובדים. אז ספר לנו קצת מה אתם מחפשים.
נכון, אז הם מחפשים כמה עובדים, נתרכז פה בחלק של מפתח פרונט-אנד, למרות שכשאני אומר פרונט-אנד, הכוונה לפול-סטק, כלומר, הדגש הוא על פרונט-אנד.
כולל האינטראפטים והכפתורים במקלדת.
בדיוק, מישהו שיכול לענות על השאלה מהתחלה ועד הסוף.
אוקיי, אז מה הסטאק שלכם?
אז היום אנחנו עם סטאק די סטנדרטי של דאטאבייס MongoDB, השרת Node.js בשלב הזה, עד שיוכח אחרת, והקליינט בעיקר Angular.js. החלקים המעניינים, יש את החלקים הסטנדרטיים של אדיטור שעוזר למשל לבחור את הרכיבים ולשים אותם ככה עם דרג אנד דרופ, שזה יחסית סטנדרטי. אבל יש גם סימולטור שמאפשר ממש להתחבר מתוך סביבת פיתוח אל הסימולטור ולדמות את המוצר.
כלומר, סימולטור מבוסס ווב.
כן, סימולטור מבוסס ווב, שאני תמיד אוהב להגיד שאני חשבתי שזה רעיון מאוד רע, וטעיתי בגדול, זה רעיון מאוד טוב. הנגישות פשוט מנצחת הכל. אז שם אנחנו עושים קצת דברים מעניינים שמשתמשים בווב סוקט בשביל להתחבר לבראוזר ולתקשר את המידע לשני הצדדים, ומשתמשים ב-TCP סוקט כדי להתחבר לסביבות פיתוח כמו יוניטי, iOS, אנדרואיד.
WebRTC לא בחגיגה הזו?
WebRTC בדקנו כמה פעמים, זה עוד בחיתוליו.
עוד לא שם.
כן.
שמעתי על HTML, אומרים שזה לא רע.
לא יתפוס הזו.
נורא.
אוקיי, מגניב, ויושבים איפה? איפה החברה נמצאת?
אז היום אנחנו ביד חרוצים, בתל אביב, ככה דרום תל אביב, אבל עוד לא הדרום, הדרום.
כיאה למפעל חומרה, כלומר מוסך.
בדיוק, ממש ליד בתי הדפוס. נראה שנשאר באזור, אנחנו אוטוטו במעבר בעקבות גדילה, אבל נשאר באזור.
אוקיי, כמה אנשים באמת בחברה היום?
היום חצינו את קו ה-30, זה לדעתי 33 או משהו כזה.
ומפתחים מתוכם?
מתוכם זה 4 מפתחי תוכנה, 2 מפתחי פירמוור ו2 מהנדסי חומרה, שעובדים מאוד צמוד אחד עם השני, זה אחד מהדברים שלדעתי הכי מעניינים בסיפור הזה של לראות איך... קודם כל לראות ההבדל בין מהנדסי פירמוור למהנדסי תוכנה, אמנם שניהם כותבים C++ לפעמים, אבל זה ממש כאילו המוח שלה היא מכוות אחרת.
כן, דרך אגב, יצא לי לפגוש חברה שעוסקת באוטומציה של מכוניות, לא מכוניות עצמאיות, אבל איזושהי יכולת לבוא ולפתוח מכונית באמצעות טלפונים ודברים כאלה, אז אומרים שהם עובדים בצוותים, לא חברה ישראלית, אז הם עובדים בצוותים של 3, זהו, רק 3, כלומר, אין להם שום גמישות בעניין הזה, והמבנה של הצוות הוא קבוע. מהנדס פרמור אחד, מהנדס תוכנה, כן, לא, זאת אומרת, שני מהנדסי תוכנה, אחד יותר מתמחה באלגוריתמיקה, והשני יותר מתמחה באפליקציה. וזהו, וזה הצוותים שלהם, ויש להם כמה עשרות צוותים כאלה, קבועים, בסדר, 3 אנשים בכל צוות. מבנה מאוד, מאוד קשוח.
מודל צבאי משהו.
כן, חוליות.
כן, אבל...
איפה החובש?
אפשר דווקא להבין את זה, המחשבה שאפשר להגדיר את הממשקים בצורה מושלמת, היא פשוט קורסת. ובאמת הבעיות המעניינות והקשות, הן במצב שהכל עובד, אבל לא טוב. ואז אתה צריך, יש ממש בתוך החברה, יש ויכוח קבוע אם זה בעיית חומרה או בעיית תוכנה, ממש היום היה...
זה קורה בכל חברה, זה תמיד יש מטור של מישהו אחר.
זה בחור.
כן, אבל כשזה מתחיל, כאילו, כשזה לפעמים עובד ולפעמים לא, ו...
אז זה חומרה.
אז רוצים להגיד, כן.
כן, אני רציתי להגיד, טוב שיש לכם אנשי חומרה בחברה, שאפשר להאשים אותם. עשיתם בחוכמה שהבאתם אותם.
כן, זה אחד הטובים.
טוב, מעולה, יופי. אז אם מישהו רוצה ליצור קשר עם עידו, איך עושים את זה?
אני נשים את האימייל, קודם כל אפשר לחפש בלינקדאין, בפייסבוק אני פחות מסתובב.
אין בעיה, אז נשים גם את האימייל בשואו נאוטס, ושם תוכל למצוא אותו. אוקיי, עוד משהו לקראת סיום?
ממליץ בחום לכל מי שחשב אי פעם ולא היה בטוח, להזמין רסברי פאי, זה באמת, היום זה ב$5, $20 כל החבילה עם הקבלים.
המשלוח יעלה לכם יותר.
רן, עוד מעט נוכל במקום כוסות להתחיל לחלק רסברי פאי.
במקום מדבקות נחלק רסברי פאי. כן, רסברי פאי ממותגים.
זה ממש פותח את החשיבה, וגם למי שלא, שמשיך לעבוד בווב כל היום, ואני מבטיח שזה ישפר אותו.
Raspberry Pi for Web Developers. אוקיי, תודה רבה עידו, תודה שבאת, היה נכון, להתראות.
תודה רבה.
תודה למאזינים, תודה לפעילים בקבוצת פייסבוק ואלו שמשאירים הערות בבלוג, ותודה לרועי שלומי על התקציר בבלוג, ולגיא מנחם על העריכה הקולית, ותודה לארטברין על החסות והתמיכה הכספית.